אז ראינו את היסודות של הדמיון בקשר לנבואה, גם בפשט של הכתובים, והאמת היא שבצורה די פרדוקסלית נוטים לחשוב, אני לא רוצה עכשיו להיכנס להפרחת העמדה הזאת, מישהו פעם זרק, הרמב״ם הוא שלטון השכל, וזה כמובן לא נכון. זה אבל מובן שזה לא נכון רק למי שמכיר טוב את משנתו של הרמב״ם. הרמב״ם נראה לנו הנורא הרציונליסט וכו' וכו', אבל מי שיסתכל בכמה מקומות, גם ביד החזקה, גם במורה נבוכים, יגלה שהרמב״ם, אם לדבר על שלטון מסוים, אצל הרמב״ם צריך לדבר, זה שמעתי מאבן שמואל, לקרוא לו שלטון הרוח. הרמב״ם אמר שבני אדם הם לא חומריים, אבל הכלים שבעזרתם הם מסתכלים על העולם ומסבירים את זה, זה דבר שקשור לרוח, ולרוח קשור גם הדמיון. למרות הדברים שהרמב״ם כתב בשמונה פרקים וכו' וכו', קחו למשל את הרמב״ם מיד בפרק השני, בפרק הראשון בהלכה השנייה ביד החזקה. כשאדם מסתכל בבואיו הגדולים והנפלאים של הקדוש ברוך הוא בעולם, מיד הוא אוהב ומשבח וכו' וכו'. אוהב זה דבר שלקוח לא מתחום השכל, זה לקוח מתחום הרגשות, איך שנקרא לזה, אבל במה שנוגע לאהבה אינטלקטואלית, זאת אומרת, וזה אתם זוכרים איך הרמב״ם מסיים את הלכות תשובה. הלכות תשובה יש שם דברי עידוד מיוחדים לבני אדם שמעמיקים במחשבות על הבורא, והוא אומר, ולפי האהבה כך תהיה גדולה הדעה, עם מעט מעט ועם הרבה הרבה. והרמב״ם לא מתקרר את דעתו עד שהוא לא מביא דוגמה מאהבת אישה. הוא אומר, כמו שאדם אוהב אישה, אז הוא כל מחשבותיו באהבה וכו' וכו', כך ויותר מזה תהיה אהבת בני אדם אל הקדוש ברוך הוא. זה בוודאי לא יכולה להיות פונקציה של שכל, זה יסודות של כשאתה רוצה לחשוב מי הוא אותו אובייקט שאתה מדבר על אהבתו, אז בדרך הטבע אתה מוכרח להשתמש בדמיון.
כל אהבה לקדוש ברוך הוא מתייחסת בדמיון, לא בשום דרך אחרת.
מדוע? אני מסכים עם מה שאמרת.
כי כל מושג אחר של אהבה בעולם זה משהו פיזי.
לא, לא נכון. אם למשל אני אוהב לקרוא ספר טוב, יש לי אהבות שהאובייקט שלהם לא חייב להיות גשמי.
נכון, זה משהו שאני יכול להגדיר.
זאת אומרת שכתוב בהלכה שמה צריך אדם לחשוב בזמן שאומר שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. אז כתוב שהוא למעלה למטה, הוא מסתמן בדמיון. כי מבקשים לך שתכוון ותתמצם את מחשבתך, מה אתה יכול לומר על אלוהים? יעזלו המילים, אתה תתחיל לומר ואתה תתחיל לומר ובסוף אתה...
וכן בברכה הראשונה ושמונה עשרה אסור להוסיף שבח. זהו, עד כאן?
זה קשור לגמרא בברכות. הגמרא בברכות, שפלויני עבר לפני המורה, לפני התיבה, ואמר, הירוי, העמוצה, אז שאל לו, סיימתוני לכו לשבח את דמרח? אז מה כמובן קשה? אז למה הגדול הגיבור הנורא, מה הגמרא מתרץ?
זה משה רבנו אמר.
זאת אומרת, אין לי הסבר רציונלי. מבחינה רציונלית...
משה רבנו, אני סומך עליו.
אני הולך, אני תופס לו טרמפ.
זאת אומרת, אני באמת לא יודע. זה כמובן קשור לבעיית התארים, וזה דברים יותר עמוקים. למעשה, בעומק הדבר, כשאתה מתאר משהו, אתה אומר עליו שבח או חיסרון?
טוב, על המציאות.
עוד פעם? כשאתה אומר על פלוני שהוא נגע, אתה אמרת עליו מעלה או חיסרון? תחשוב. שאמרת עליו שהוא רופא, סליחה.
זה מאוד תלוי ביחס למי שומע אותך.
שאמרת עליו שהוא עשיר. אני בוחר תארים חיוביים. ופשוט אתה אמרת עליו...
נכון, ויש בני אדם שמבחינתם זה משהו שלי.
בסדר, אמרת עליו שהוא חכם. בסדר, נו. אמרת עליו מעלה או חיסרון?
מעלה.
מעלה. מהי הגדרת ההגדרה? מהי הגדרת ההגדרה? להכניס דברים בתוך גדר. כשאני מבקש להגדיר משהו, אז יש לי דבר אחר, יש לי הרבה אפשרויות, ואני מבקש לצמצם, למקד את זה, כדי שאנחנו יודע על מה אנחנו מדברים. אז הגדרת ההגדרה היא חיובית בזה שאתה ממקד את הדבר הזה. נו, עד עכשיו תגיד למה זה חיסרון.
שזה רק משפטים.
ברגע שאמרת שהוא חכם, אמרת, שמה? הוא לא עשיר, והוא לא רחום, והוא לא אמיץ לב, ואני אתן לך רשימה ארוכה של דברים שמעצם ההגדרה צמצמת. ההגדרה היא מצמצמת. יוצא למעשה שאתה אמרת דברים שהם כביכול כשבע, ולמה זה אמרת לב שלא?
אתה גם מבחינה מסוימת שמות השם, כל אחד יש לו תיאוריות
מסוימת. זה מה שאתה אומר, זה שפיץ רמב"ם. כך הרמב״ם מסביר את הדבר הזה. אבל אני עכשיו מנסה בפשטות לומר מה קורה. אז למעשה, כשאתה אומר לקדוש ברוך הוא שהוא גדול, מה אמרת עליו? שהוא לא רחום. זה הפשט בגמרא. כשאתה אמרת עליו שהוא ערך אפיים, אז למעשה אמרת עליו רשימה ארוכה של דברים שהוא לא. אז מה ההצעה? אם אני בכל אופן רוצה לומר משהו,
או להגיד את הכל שזה לא אפשר,
למה לא? להגיד רשימה אינסופית של תארים, זה מה שאומר לו סיימתינו לכולי שבח הדמר. אני לא מתנגד שאתה תגיד, אבל אתה צריך להגיד מי עכשיו עד האינסוף, כל הזמן לדבר, כל הזמן להגדול. וכיוון שזה לא בר ביצוע, אז למעשה כשאתה אמרת עליו דבר טוב, אמרת עליו רשימה ארוכה כמו של דברים שלילים או שהוא לא. זה מה שנוהגים לקרוא תוארי השלילה ברמב"ם. אז למעשה פרדוקסלית, מה אתה יכול להגיד? הוא לא חכם, הוא לא רחום, הוא לא זה. כי כשאתה אמרת לא, אז לא הכנסת אותו לגדר.
הוא משתמשים בזה בציניות.
הוא לא חכם. אני עכשיו מדבר איתך לא בציניות, אלא ביסודות הפילוסופיים של העניין. לכן באמת תורת התארים של הרמב״ם היא תורה עמוקה מאוד, שכשאתה מדבר על תארים שליליים, אמר, אתה צריך כל הזמן להגיד, אז מה התשובה של התנ״ך לשאלה הזאת? איך כשהתנ״ך מבקש פרק בתהילים, שלוש מילים בתהילים, שאתה מבקש לבטא את הכורח לשתוק כדי לומר עליו שבח. נדמה לי תהילים סמך ור, לך דומיה תהילה. התהילה הגדולה ביותר שאתה אומר לקדוש ברוך הוא זה לשתוק. וכמובן שהשורש דמום דומיה הוא מתייחס לשורת דמו של הדמיון. כי אם אתה לא יכול לדבר על מה אתה עושה, אז אתה כל הזמן מדמה מה אתה יכול לומר, אבל אתה לא מסיע, אין לך כלים לבטא את זה. במקום שאתה דומה, שם מתחיל הדמיון. כשאני... מה באמת המילה המסיימת את ברכות השבח והפתיחה ב-18?
ברוך אתה השם?
כן, לא מה נוסחה, איזה מושג. ומי דומה לך? מי דומה לך? זה בחיוב או בשלילה? זה סיטה, הרי השלילה. אין אף אחד שדומה לך, אבל אני לא יודע מה אתה. איזה בעיה קיימת שהיא מתנסחת במי דומה לך? כשאני מבקש לומר על מישהו משהו, אני תמיד אומר אותו ביחס אל מה?
אל משהו אחר.
אל
מישהו אחר.
מישהו אחר, משהו גדול, קטן. המושגים גדול, קטן, כל המושגים הללו הם על פי כללים מסוימים. כיוון שאין שום אפשרות של מי יערוך לך, מי אין כרכך ואין זולתך, או מי דומה לך. הכל שלילה, אין כרכך, אין. אני אומר רשימה ארוכה של תארים שאני לא יכול שום דבר לומר אותם. אני רק יכול לדמות אותם. אז הרמב״ם מאוד מאוד הפעיל, מפני שהוא רצה לבטא מאוד את הכוח של הנבואה, אז הוא אמר שאותו יסוד שאמרנו מיד הנביאים אדמה, אז הוא סיגל את המעלה הזו של הדמיון, והוא אמר שבעזרתו אני יכול להגיע להבין את השלילה. ראיתי לאחרונה איזה מפעל ביולוגי, אולי בארצות הברית, אולי באירופה, מבקש להוציא ספר, אנציקלופדיה, של כל היצורים שנמצאים בים. משימה לא רע. נניח, ביבשה אתה יכול... אמר ביולוג אחד שלפי הערכתו הראשונית, כמה ערכים יהיו באנציקלופדיה הזאת?
מה עשרות ערכים?
המושגים שלך הם גדלים, תפעיל את הדמיון. 10 ביליון לא יאומן כיסוד. מלא, אני הרגשתי הרגשה של מלא הארץ קניינך. יש איזה טלסקופ.
הערכה אמיתית, כאילו, שיש 10 ביליון ערכים.
סליחה, אני מספר לך, אבל אני החלטתי שאני עוד אצלם את הקטע הזה. לעצמי, וכתוב שם את שמו של הביולוג, אני לא מכיר אותו. עצם המשימה לכתוב אנציקלופדיה, זאת אומרת, מינים של דגים וחלזונות ואלמוגים וכל מיני תת חיים, רשימה של... עם הגדרות, זאת אומרת שהמדע יכול לאפיין אותם, לצלם אותם ולהגדיר אותם וכו' וכו'. אז כשאתה אומר אפס זולתו, כשאתה אומר עלינו לשווה לתת זולה ליוצר בראשית, מה נכנס ביוצר בראשית? אתה לא צריך להפעיל את הדמיון. בסתם, יש לנו איזה מושגים, כמה דפים צריכה אנציקלופדיה של לכל אחד שורה, כמה שורות, 10 מיליון שורות, הרי אפשר להשתגע. וכיועץ בזה, יש איזה טלסקופ גדול, הבל או משהו כגון זה, ששלחו באחד הלוויינים, ומאז ששלחו אותו, אני חושב, בשנות ה-70 וכולי, אז העיניות שלנו על האסטרונומיה השתנו לחלוטין. ועכשיו מתברר, ארצות הברית נדמה לי שהקציבה איזה 900 מיליון דולר בשביל לשכלל אותו, כדי לגלות עוד מרחבים אדירים, מה שמגלים במרחבי הקוסמוס לא יתואר. אז כשכתוב שולחן ערוך שאתה צריך לחשוב בהשם אחד שהוא בארבע כנפות הארץ, זה כולל גם את הגלסקות האדירות הללו שמתגלות אחרי מיליארדים של שנים, רק לדבר עליהם בשביל לקבל, אז אתה מוכר להפעיל את הדמיון בשביל הדבר הזה. זאת אומרת, כמו שאמרתי, אני לא מדבר על דמיון יוצר ועל כל מיני צורות שאתה צריך בציור, בהנדסה ובטריגונומטריה וכו' וכו', בשביל לקבל קצת ממדים על המרחב שאנחנו חיים בו. אז אתה מוכר לה, כי זה לא עובר דרך השכל. כל זה עומד חוכמת האמת שהיא באה מהתגלות רוח הקודש, מבארת את כל ההערות העולמים כולם מצד התואר השכלי, שהדמיון יש לו קצת אחיזה בהם. יש גם צדדים של דמיון שלילי. פלוידי רוצה לגנוב, והוא מדמה בליבו איך הוא מטפס ואיך הוא זה ואיך הוא זה. הוא מפעיל את הדמיון בשביל דברים שליליים.
מחשבת פיגול.
כן. מחשבת פיגול.
כמו שזה ממש הלכה.
כן, אבל מחשבת פיגול היא מחשבה קונקרטית. זאת אומרת, במקום לאכול איזה יום ולילה, תאכל איזה שבוע ימים או משהו כגון זה. הוא אומר שהדמיון יש לו קצת אחיזה בהם, באותם מאות. ומתוך כך, יש פה קטעים שאני לא כל כך יכול להבין אותם. ומתוך כך באה החולשה הגופנית, מתוך כך החולשה הגופנית עלולה היא לבוא אחר השתקעות גדולה בהופעות העליונות. יש לעתים שבבדיחה כמובן מספרים שיהודי אחד קם בבוקר עייף מאוד, שאלו אותו, וישנת 8 שעות? אז הוא אומר, אבל חלמתי שכל הלילה אני לומד. זה כמובן הבדיחה. אבל אנחנו מכירים למשל תענית חלום. יש אנשים שחלום מזביע, הוא מרטיט אותם, הוא שוחט מהם כוחות אנרגיה נפשית, הוא קם מטורלל. זאת אומרת שיש לעתים שגם שהדמיון מוצץ כוחות. אז הוא מדבר על חולשה גופנית שבאה אחרי השתקעות גדולה בהופעות העליונות, ואין לזה תקנה כי אם לנסה את כל העולם הדמיוני אל הרוממות השכלית. זאת אומרת שאם אתה משתמש בדמיון, הדמיון הוא חרב פיפיות, כיוון שהוא יכול להשמש לך לדברים עליונים, הוא יכול גם לשבש אליך את כל הרוח. חלק גדול מהאנשים של חולי רוח וחולי נפש הם אלה שהדמיון שלהם עובד שעות נוספות. מי שסובל ממחלת פרנויה, מחלת רדיפה, נדמה, זה יכול להיות גם בעולם הפוליטי. אנשים נסחטים נפשי מזה שכל היום נדמה לו שרוצים לראות את הכיסא שלו, שכל היום רוצים להתחרות איתו. הוא משקיע כל מיני דבר, הוא פשוט מצטמק והולך. זאת אומרת, הנה העולם הדמיוני, שהעולם הדמיוני הזה מביא על החולשה גופנית. אז אין ברירה, מה היצא? הוא אומר, לא לנתק את הדמיון. הוא לא מוכן לוותר על הדמיון. אני יכול כמובן, כמו שאמרתי, להביא דוגמאות של הדמיון בהנדסה, בסרטוט או דברים כגון אלה. הרמב״ם כתב ב... יסודי התורה, נדמה לי החל מפרק זין על הנבואה, כתב שכשבא הנבואה לאדם הוא מרטט וכל גופו מתעייף והוא מאבד את כל הזה, והרמה מביא בשתי דוגמאות, דוגמה אחת מדניאל, דוגמה אחת מאברהם, שכתוב אימה גדולה חשיכה נופלת עליו. מה זה אימה גדולה? הוא ראה בדמיון את ברית בין הבתרים ונפגע חרדה. מה זה אימה? אז הוא בוודאי היה סחוט אחרי הדברים כגון אלה. אז נכון הוא שהרמב"ם הזה צריך קצת הסבר, כי למעשה מה קשה משתי הדוגמאות הללו, אברהם ודניאל?
עוד שלום של הנבואה.
הם לא בדיוק הנבואה, למרות שמה אנחנו יודעים על אברהם?
נביאו.
ולמה זה מאוד בנקודה אסטרטגית? למה הביטוי הזה, השם אשת האיש כי נביא ומתפלל בידך וירדה, זה מאוד מיוחד הביטוי הזה במקום שהוא נמצא, כי זה המקום הראשון בתנ"ך שנזכר נביא. המילה נביא מופיע פה בפעם הראשונה.
זה גם נבואה לגוי.
סליחה, קודם כל לא,
זה הקדוש ברוך הוא מדבר על אבי מלך.
זה לא נורא, אבל ההגדרה היא על יהודי. אבל כל פנים, זה לא נביא במובן הקונבנציונלי שאנחנו אומרים. וזה הרי פשוט אצלנו, שכל מקום שדבר נזכר בפעם הראשונה בתנך, אמרנו לזה כבר כמה פעמים, שם
שם. זה בצד.
כן. הוא אומר ששמעתי ככה, כנראה איזשהו שמע את זה באישביצה. ש... אתה שמעת את זה באישביצה? דעתי אותו שתורתי בך. אז שהיסוד של הנביא זה, כאן הוא נולד, כאן המציאו את המילה לצורך זה. אני כבר אמרתי לכם כמה דוגמאות. למשל, אם אתם תבדקו ותראו שבכמה וכמה צמתים של מחשבת ישראל, הפילוסופים והחושבים המציאו סגנון. היום יש לנו, נניח, אנחנו יודעים היום, אני חושב, ארבעה תרגומים של מורה נבוכים. אבן טיבון, אל חריזי, הרב קפח ושוורץ לאחרונה. אבן שמואל אמר לי שהוא עושה גם בתרגום, אני חושב שהוא לא ישתים אותו ולכן הם לא מדפיסים אותו, אבל הוא נמצא באיזה מקום, בחלקו הגדול. מה אפשר? הדוגמה של הכוזרים, כולם היום שונים את הכוזרים בתרגומו של אבן שמואל. הטיבונים, אני זוכר שיצא התרגום של הרב קפח, אני עד היום קשה לי להתמודד עם זה. שאלתי את הרב עמיטל, מה אתה אומר? זה גם לא הולך לי. כשאתה לומד את מורה נבוכים בתרגום של אבן טיבון, אתה מרגיש את מימד העומק. אצל קפח, הכל הולך חלק. טוב, אבל כמעט שאתם לא מכירים את זה ולא את זה, אתם לא מבינים על מה אני מדבר. על כל פנים, הטיבונים חידשו סגנון בעולם המחשבה היהודי. קדימה, איפה אתם מכירים דבר נוסף?
סגנון טקסטולוגי, כאילו בניסוח?
כן. אתם מכירים את זה, אתם עושים את זה הרבה שימוש, למרות שאתם, אני שומע פה כל אחד, כל מיני יהודים אומרים ודורשים, אותם. לפני זה, ידעתי שכל דבר היה עושה עם הרב קוק. הרב קוק, אתה צודק, אני אגיע אליו, אבל הרב קוק הרי לא פעל בחלל ריק. הוא היה חסיד של אותו יהודי. המערל. מה פירוש המינוח, כשאומרים פה בצד ובבחינה, וכל מיני כאלה מושגים מאוד מעניינים, וחוזרים כתוקים, מאיפה זה נובע? למה באמת היה המערל צריך לחדש? כי הוא היה אורגינלי בצורת החשיבה שלו, אז הוא לא מצא כלים לפניו. הוא היה כל כך אורגינלי שהוא היה צריך למצוא כלים שבעזרתם הוא יבטא את המחשבות האלה. למה מה? קודם כל, קודם המערל היה קודם, מה זה נוגע?
לא,
למה זה? אני לא מבין. עמודי, להארי ישב בצפת.
לא.
המערל היה בפראג. מאיפה היה? זה היה התקופה הראשונה. כמובן ששניהם לקחו יסודות קבליים שקדמו להם, אבל לא חושב שהכירו בזה. על כל פנים, אז המערל המציא כל מיני מילים והקשרים, וגם נתן הוראות חדשות למושגים קדומים יותר. עוד מישהו ש... אני מדבר לפני הרב קוק, שנקרא לו, וכך קוראים לו, אבי הספרות העברית החדשה. עכשיו, מבחן קצר בהיסטוריה או בספרות דתית?
שייגמן?
לא, דבר לפני הרב קוק. אגב, הגאון לא חידש שום דבר. אדרבה, הוא חזר, זה חלק מכל אבות העגנוני, לחזור לספרות הסיפור החסידי וספרות הדרוש וכו'. הרמח"ל, הרמח"ל תפתח את תולדות הספר בשם תולדות הספרות העברית החדשה, גם של בן אור, גם של אורינובסקי, גם של החומר, הרמח"ל. עכשיו נעזוב שהם לא ידעו שההצגות שהרמח"ל כתב בחזות, ראית פעם?
אבל
האמת. עוד פעם?
אני רוצה
אמת, שקר. זה, סליחה מאוד, זה מחזות שאתה יודע מראש היא ככה. אבל מגדל עוז, הישרים תהילה, מחזות. אבל היום אנחנו יודעים שכל המחזות הללו הם מחזות קבליים. זאת אומרת, הוא הכניס. הקופנים, יש... אתם לא יודעים ספרות את זה, אתה 5 יחידות מתמטיקה, לכן יש שם 13 כרכים של היצירה של הרמח"ל. אז כמובן שעשו את זה, אז לא ידעו את כל המשמעויות, אבל תיקח כל ספר המדבר על ספרות עברית עכשיו, הוא אומר זה נפתח ברמח"ל. הרמח"ל היום, אתה יכול לראות את זה במסלע הקשרים, אתה יכול לראות את זה בדרך השם, וכל הספר. את המהירות הספירית של המושגים, אבל זה סגנון שלו. וכמובן אני אגיע גם לרב קוק בזה. כאן אפשר כמובן להבין, אבל לא צריך עכשיו להיכנס להבדל בין התקופה של חוץ לארץ לתקופה של ארץ ישראל, גם בסגנון של ההתבטאויות. מה אפשר? כל מי שהוא אורגינלי בדרך הטבע מבקש לבטא את עצמו בצורה מקורית שלא היה לפני זה, אז הוא מוכרח להמציא מושגים ומילים. זה עומק העבור של הפסודה ששמעת מאיש מיצה, שכל מקום שמילה נזכרת לראשונה, שם שורשה. מה זאת אומרת? כי ההכרח והנסיבות המיוחדות הולידו את הצורך לומר מילה חדשה. קחו למשל, אני אמרת כבר פעם, יש בכתבי הרב קוק מתרעמם. מה זה מתרעמם? נעשה הרמוני. זה גזירה שהתפעל מהמושג הרמוניה. איך זה הגיע? הרב קוק נדחף. הוא רצה לבטא. הוא היה אישי כל כך הרמוני. לא הייתה לו ברירה הזו. יש כמה דוגמאות ממש על גבול הפולקלור הליצני. בהוראות קבע של צה"ל בראשית הקמת המדינה ישנה הוראות, אני כבר יודע מה שאני אומר, על ההיפדות.
על מה?
ההיפדות.
מלשון אפוד?
לא, מלשון up to date. איך זה התחיל? המרכיבים הראשונים של צה"ל היו משוחררי הצבא הבריטי, הבריגדה וכו'. והם, איך שצה"ל הוקם, עוד לפני הצד, אמרו, תסדר את המחסן, תאפדט, אולי ידע, הוא ידע בצבא הבריטי, צריכים לעשות אפטודי. אז אמר לאפדט, לאפדט, איפדודים, כל הסיפור הזה. עד שכעבור כמה שנים, האקדמיה אמרה, לעדכן, לעשות עד כאן. אני מעודכן, התעדכנתי, שימושים כל כך שאנחנו, מה זה כאן, הכורח נבע, לא היה זמן במלחמת השאול להושיב אקדמיה.
זה עוד קורה דברים כאלה. זה שפצר, לשמן.
יש להבדיל בין מה שהסלנג לבין מה שהופיע בפקודות מטכ"ל. לא הייתה ברירה, לא היה מוכרחים לי עליה פלט. אחר כך כמובן עדכנו את העדכונים הללו. אז זוהי דוגמה. מביא את זה לדוגמה, איך מילים נדחפים מעצמו של האדם שמבקש לבטא. ולכן היו בתחנות ראשיות של תולדות המחשבה, אתה יכול לראות סגנונות שונים שמביאים את הדבר הזה. אז כשהרמב"ם דיבר על היסודות הללו, שהדבואה והביא דוגמה מאברהם ומדניאל, זה לא בדיוק. אז אנחנו לא יכולים לדעת אם זה היה ככה אצל כל הדין, והרמב"ם כך. מה קרה? הגוף עבר טראומה. הטראומה הרוחנית של האדם, זה אולי מה שהוא קורא פה, חולשה גופנית, ואין לו ברירה אלא נעשה את כל העולם הדמיוני לרוממות השכלית. זאת אומרת, לשמור על איזון בין העולם הדמיוני לעולם המבקר, המצנזר את הדבר הזה. וזה בא מצד עבודה קדושה של עירה פנימית, שהיא מקור החוכמה. יש פה כמה מושגים שאני לא יודע לפרש אותם. המעלה חוכמה תתה לרומה של חוכמה עילה. אלה מושגים קבליים. המדברת על חוכמה בעירה הנמוכה, לגבי חוכמה במושג גבוה יותר. חוכמה תתה היא בחוכמה, נמוכה היא באמת כזאת שמביאה חולשה. ואם לא די שחולשה גופנית אינה באה, ואז לא די שחולשה גופנית אינה באה לידי ההתגברות הסרבית, אלא שגרמי גבורה גדולים ומלאים מתגברים ועולים על ידי התקבורת העליונה של ההשתקפות השכלית התאורה, שהיא מופעה באור של רוח הקודש. בגמרא כתוב שאין הרוח הקודש שובה אלא על חכם גיבור.
אז אם לא,
אני לא יכול לזכור את זה. אין הרוח שובה אלא על חכם גיבור עשיר.
כן,
לא זוכר. זאת אומרת, אז מה הפשט גיבור שהוא עובד בחדר כושר? זאת אומרת, שוב מעניין איך כאן יש איזה קטע ביוגרפי מאוד מעניין אצל הרב קוק. זה מתחיל מההתאבלות, אותה התאבלות שכולם...
אולי זה מסתמך על המשנה של איזה חכם רואה את אמנת איזה גדול ומה שתיצור?
זה...
שזה שתי תכונות שאתה מבין.
כמעט אני אגיד לך ככה, אמירה ציומית. זה וורד של מי שלא יודעים להתאמר. אז זה... דברים על גיבור, 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 גיבור פיזי. אז תשמע.
אז זה משהו שצריך להביא?
חכה. ידעתי שתגיד לי, זה בדיוק מה שכתוב על חולשה גופנית. אז תשמע, הרב קוק כתב קטעים עמוקים על ההתאמנות בארץ ישראל, על רוח, על שרירים, על יהדות ממשית. בגלל תומת 16-17 הוא למד תורה בלוצין. לוצין זה עיר בעיירה בליטא. והרב שם היה הרב דוני יחיה, שם מאוד ספרדי, הוא באמת משפחה שמוצאה מגלי ספרד. והיה שם הרב ובנו. בנו, אני חושב, מסתלק בשואה, בתכלית צליקטט, בנו עוד הפיס ספר, שכחתי את שמו, ראיתי אותו, זה היה ערב מלחמת העולם השנייה. ובנו של הרב, קראו לו שבתאי דניאל. שבתאי דניאל היה עורך הצופה. הכרתי אותו טוב וראיינתי אותו הרבה על הרב קוק וכו'. הוא למד במרכז. והוא הוציא חוברת על אביו, על סבו. הוא בא לקבל הסכמה מהרב קוק. אז הרב קוק סיפר לו, בואי אני אספר לך על אבא שלך ועל סבא שלך. הוא היה גם יהודי גבוה. הכרתי את הנכד, הוא היה יהודי מוצק, אבל לא גבוה. פעם הלכתי עם אבא, זאת אומרת, עם אביך, הייתי נער צעיר, הלכתי עם אביך ברחובות העיירה, ודיברנו בלימוד. עבר פריץ ליטאי פולני במרכבה, כלומר נדמה לי לשני שושים, מרכבה מוגדרת, והוא ככה, דרך, שני יהודים, דרך התקלשות, הוא הצליף את השוט מעל ראשינו. הרב לא אמר שום דבר. ירד לכביש, תפס את שני הגלגלים של העגלה מאחורנית, והסוסים לא התקדמו. העגלון מצליף ומצליף, והם לא מתקדמים. אז הוא השתובב אחורנית, אז הוא ראה שהרב מחזיק את כוחות סוס. אז הוא אומר, ראיתי את הרב מחזיק את שני הרב. אמר לו הרב, מעכשיו אל תתקלס ביהודים. ושחרר אותו. ראינו מעין שמשון הגיבור. כך כתוב הרב. זאת אומרת, זה אחד הדברים שמרכיבים את משנת הגבורה אצל הרב. יש כמה וכמה דברים אצל הרב קוק שמדגישים את היסוד הגבוהה הפיזית. כמובן זה ישתלד עם הצברים, עם מה שהיה פה בראשית העלייה השנייה והפיתוח הגופני וכו'. אמר הרב קוק, יהודי נורמלי זה יהודי עם כוח פיזי. לא הייתי אומר שכולם חייבים לשבור מתכות וכו', אבל הוא אומר, זה משנת הרב קוק, מישהו אפילו כתב על זה מאמר, משנת הגבורה, הגבורה במשנתו של הרב קוק. זה אחד מן הדברים הללו שהוא, כמובן שהוא הביא דוגמה משום שם, אבל הוא גם משתמש בגמרא הזו. גיבור לא הכוונה שהוא יכול להיות אטלט ברמה בינלאומית, שיהיה יהודי נורמלי. יהודי שיש לו איזה חסרון גופני או משהו כזה, אז באיזה מקום שהוא, גם עולמו הפנימי לא שלט. זה כנראה מה שהוא מתכוון פה לחולשה גופנית.
וכן באמת אפשר להסביר את הגיהגום של משה.
אבל זה כבר המהר"ל עסק בזה, כי למה בגיהגום של משה זה עוד יותר בעייתי?
כי הוא זה שלימד את התורה.
עוד פעם?
הוא זה שלימד את עם ישראל את התורה.
לא מספיק. אז זה אמרו חז"ל, אתה אמרת לו איש כבר. לא, יש דברים אנוכי, אתה עוד תדבר, ואלה הדברים תדבר, תדבר ותדבר ותדבר. אבל מה פירוש המילה נביא? הצד הלשוני. אתה? הוא אומר את התוכן. אני שואל, למה קוראים לו נביא? אומר הרשב"ם, נביא מבשפתיים. הרשב"ם באמת אומר את זה על אותו פסוק שהקונקלוס מתארים עליו בטור גמנה, ואהרון אחיך יהיה נביאך, אומר הרשב"ם, בורא ניב שפתיים, תנובת השדה. זאת אומרת, הניב זה התנובה, הניבים שיוצאים מהפה. הכוח של הדיבר, כיוון שנביא מציין בדיבר, אז איך משה רבינו רבם של נביאים לא היה מדבר? אז זה כבר הסברים עמוקים בהבנת הגמגום של משה רבנו, שזה לא
לגמור
לקשר. זה כתוב במערל בגמורות השם, בהבין את הדבר הזה. אז באמת אנחנו מצפים שבני אדם יהיו מאוזנים בכוחות שלהם, וזה אותה חולשה גופנית, שכשזרמי גבורה באים ומתגברים, אז הנה איך זה משמש כולם כלים להופעה של רוח הקודש. יש פה, כמו שאמרתי, יש פה כמה מושגים שאני לא יודע לפרש אותם. זה נראה מאוד רומז למושגים קבליים, אבל גם הנזיר בשלמות לא שולח פילת כתובות שזה נמצא. אז בדרך כלל במקורות שהוא אומר, אז הוא מציין, אם היה, אבל לא יודע למה הוא לא פירש את זה, אז מל זה נשאר לנו בכיוון הכללי, אבל לא בפרטים. הכיוון הכללי הוא שהדמיון הוא בעל מעמד מיוחד במינו בתיאור השקפת העולם של המאמין, ככל שהמנה שלו יותר עמוקה, כך גם הדמיון שלו בעקבות הנביא מתואם עם ההתפתחות הזו של השקפת.